רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה. מונה 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה. מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה. מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. אתם מאזינים לתוכנית פרלמנט הנדלן בהגשת אופר לוין.
טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, יום חמישי, פעם הייתי אומר יום חמישי שמח, אני לא יודע, אני מקווה שיהיה שמח. צהריים טובים, עורך דין ירון אלי.
צהריים טובים.
מה קורה?
בסדר גמור, בשורות בתקופה הזאת, מחכים לבשורות טובות.
כן, כן, נדע, רק תתקרב קצת, הביס אלי ככה למיקרו, לטלפון אני בא להגיד, שמע, אני לא הייתי כאן, אני חושב שבועיים, כל החגים וזה אני כבר, לא זוכר מה עושים, כן. פרלמנט הנדלן, אנחנו כאן ברדיו סול, עורך הדין ויועץ המס ירון אלי, אז בוא, אז קודם כל שמח לארח אותך כאן אצלנו בתוכנית פרלמנט הנדלן. כן, אני חושב שלדעתי אנחנו נפגשנו הרבה לפני הקורונה אצלך במשרד, באחד המגדלים בפתח תקווה.
הייתי בזמנו בפתח תקווה, היום אני יושב בבסר בבני ברק רמת גן, נכון? כן. התחלתי כשיצאתי לעצמות בפתח תקווה, זה נכון.
כן, אני זוכר, ואני זוכר שאתה עבדת פעם ברשות המיסים. וואו, אתה צריך להגיש את הצהרת הון, אימאלה. אימאלה. לא, את האמת זה יחסית קל, זה נשמע כזה נורא, אבל אם אתה מסודר, אתה...
תראה, תבחיל בין הצהרת הון לדוח שנתי, דוח שנתי זה רק על ההכנסות, הצהרת הון אתה ממש מתפשט, זאת אומרת, גם יש לך תמונות וספינות ומטוסים.
אבל אין לי ספינות, אין לי מטוסים, אתה יודע, פיקאסו זה אותו פיקאסו נשאר.
פיקאסו זה אותו פיקאסו.
כן, בדיוק, אין לי פיקאסו. יש לי רמברנט, לא סתם. אז מי זה ירון אלי? בוא ספר למאזינים שלא מכירים אותך.
טוב, קודם כל שלום לכולם, שלום לכל הצופים.
צופים, מאזינים, אנחנו גם בלייב בפייסבוק, גם בלייב באתר, גם בזה.
אני עורך דין ויועץ מס, בעל ניסיון של כ-25 שנים בתחום המיסוי. התחלתי את הקריירה באמת ברשות המיסים, כמו שאמר אופר. אחרי זה עבדתי במשרדים הגדולים והמובילים בישראל, כמו גורס חודק, דלויט. והחלטתי בגיל 40 לצאת לעצמאות. פתחתי משרד בוטיק שמתמחה בתחום המיסוי. בנוסף, אני מכהן כיושב ראש ועדת המיסים בלשכת עורכי הדין, מחוז מרכז. תורם שם לחקיקה, הרצאות, ההשערה של ציבור עורכי הדין. בנוסף, גם דירקטור בחברת דבירס. זה בגדול.
עכשיו, אני רוצה דווקא לחזור אחורה, אחורה, אחורה. נשתחרר מהצבא, אומר, אני רוצה להיות עורך דין.
אמרתי, אצלי זה התחיל, קודם כל הייתי יועץ מס וחשבונאי, וכשסיימתי את הלימודים כיועץ מס וחשבונאי, התחלתי תואר ראשון ממשפטי, ואחר כך מיד תואר שני.
כלומר, אמרת, לא בא לי לעבוד איזשהו 10 שנים.
משהו כזה. יכולתי להיות פרופסור היום, אתה יודע, בפרופסור ברפואה כזה, אתה יודע, משהו רציני.
כן, כן.
כל הלימודים שלי.
אמרת, לא טוב לי לעבוד 10 שנים, בוא נלמד, 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 באיזשהו שלב הגעת לתקרת זכוכית. וההתמחות שלך, בוא נדבר יותר על עולם הנדל"ן, ההתמחות שלך היא עריכת דין בנדל"ן.
גם עריכת דין בנדל"ן, אבל בעיקר פוקוס על המיסוי, זאת אומרת, עורכי דין בנדל"ן, כמו שאתה יודע, יש המון.
יש המון, כן.
רוב הלקוחות שלי זה עורכי דין בתחום הנדל"ן, שהם לא יודעים איך לעשות את החישובים והדברים המורכבים לרשויות המס. זאת אומרת, הנדל"ן אצלי זה בצד, זאת אומרת, המיסוי זה העיקר. זאת אומרת, כל סוגי המיסוי, ובעינינו פה זה המיסוי של המקרקעין. זאת אומרת, רוב הלקוחות שאני יכול להגיד לך, זה עורכי דין שמתעסקים בנדל"ן.
כלומר, זה לא הלקוחות הפרטיים שבא לקנות דירה שליש, שליש ושליש ומדברים איתך.
לא. יש גם כאלה, אבל זה מעט מאוד. אבל הלקוחות המתוחכמים יותר זה עורכי דין, עורכי חשבון, שממש נתקלים בחישובים מורכבים, בבעיות מול רשויות המס, ואז הם צריכים מעין מחלקת מס חיצונית.
אבל למה לא, עכשיו בתור אחד שישב בצד השני, ברשויות המס, למה לא לפשט את הדברים, לעשות אותם סימפל סטיופד, אמר לי מישהו.
תראה, אתה יודע שפקודת מס הכנסה היא נקראת פקודה, אתה יודע למה נקראת פקודה?
נכון.
בתקופת המנדט הבריטי. מאז עשו קרוב ל-250 תיקונים. אפילו יותר, אוקיי?
אתה ירושלמי במקור?
לא.
לא, אז למה אני צריך לך
200? עשיתי את ההתמחות שלי בירושלים. זה טלאי על טלאי. למה? חוקי המס, אתה יודע, כל רפורמה, עכשיו אנחנו מדברים עכשיו על התקציב החדש. כל זה ששומעים על התקציב וזה, זה עשור תיקוני חקיקה. זאת אומרת, הדברים מורכבים, הדברים משתנים בהתאם לנסיבות, בהתאם לצרכים. זה כל מיני טלאי על טלאי ותיקונים על תיקונים, לכן זה כל כך מורכב. חוץ מזה, יחיל לנו עבודה.
כן, אני אומר, מצד אחד, אני לא רוצה מתחמנים, אנחנו מתכננים, ההתמחות של הישראלי, הממוצע בדגש על העצמאי, זה לתכנן, סלש לתחמן את מערכות המס.
כל זה לגיטימי וזה חוקי, זה אפילו חובה.
יפה, מצד שני, אם היינו הולכים, איפה אני שמעתי את זה? בצ'כיה.
אוקיי.
יש לך שני מסלולים. יש לך מסלול רגיל, כמו שאנחנו מכירים, ויש לך מסלול... שאתה מצהיר ש-60% מההכנסות שלך הם מהברוטו, 60% הולך להוצאות.
אוקיי.
זהו.
נוסחה קבועה.
נוסחה קבועה, אתה לא צריך להתחיל לשמור את החשבוניות דלק, לשמור את החשבוניות על לא יודע, על העת שקנית באיזשהו חנות כלי ציוד כזאת או אחרת. סימפל סטיופט, מאוד פשוט, אתה יודע, כל אחד לוקח את ה... אני חושב שאם פה דברים היו הרבה יותר פשוטים, למשל בוא נדבר רגע על מס הרכישה במדינת ישראל.
כן.
הרי היה לנו תקופות שהוא היה לדעתי 3%, אחרי זה הוא עבר ל-5%,
נכון.
תקופה מאוד מאוד ארוכה, ואז פתאום קפץ ל-8%. ביום שהוא קפץ ל-8%, מה קרה?
כל המשקיעים ירדו. השקיעו, פחות השקיעו.
כל המשקיעים שאנחנו מכירים פחות ירדו, אבל מצד שני יש המון ילדים, בני 18 וחיילים, שרוכשו דירות.
ההורים רוכשו להם ורשום אותם עליהם.
בדיוק. המון. עכשיו, אם היית משאיר את זה 5%, כנראה ש... ודרך אגב, שהם רכשו את זה לילדים, אז הם שילמו פחות מס, כי זו הייתה דירה היחידה של הילד.
נכון.
נוסיף הערה שזה הוציא את האפשרות של הילד להיכנס למחיר המשתכן, או קונה כאלה דברים.
או לקנות דירה עם בת זוגתו לעתיד וכו'.
בדיוק, קונה כאלה תחמונה, למרות שגם הם לדעתי פתירים. הסכמי ממון היום מאוד קובלים, העברה בין ללא תמורה, כן? אבל פתאום אותה דירה שאם המדינה יכלה לקבל 5%, היא לא מקבלת כלום. אז איך הייתה המדינה אומרת, בוא, כל מי שקונה דירה, משלם 4% מס, לא משנה איזה דירה הוא קונה. בוא נחריג את הדירות של ה-7 מיליון ומעלה. וואלה, אני חושב שקופת המדינה הייתה מקבלת יותר כסף.
זה בדיוק היום הביקורת מצד הקבלנים, מצד הזה, למה צריך להופחית את מס הרכישה, אוקיי? כי ה-8% באמת מחריק הרבה, ודווקא הם חושבים שאם יהיה 5% ויפחיתו את זה בחזרה, יהיה יותר השקעות, יהיה יותר כסף, יותר מס יהיה למדינה, אוקיי? אבל אתה צריך תמיד לזכור שמערכת המס בסופו של דבר, בראש ובראשונה המטרה העיקרית שלה, זה לנתב צרכים ולהעדיף העדפות, אוקיי? דרך המיסים אתה יכול לעשות סדרי עדיפויות. והרעיון שמתבסס על זה שהעשירים צריכים לשלם יותר. זאת אומרת, כאילו, אנשים שקונים דירות להשקעה, ככלל, הם אנשים עשירים יותר. ולכן צריך את החלוקה הזאת להעביר יותר לצד החלש יותר. זה תמיד התפיסה, המטרה של מערכת המס.
כן, אבל זה נכון, אבל במערכת המס של הנדלן, היא מתנהלת שונה.
תראה, אתה צודק,
אנחנו מוצאים את הפתחים של התכמונים האלה.
נכון? תראה, אגב, אפרופו בנדלן, יש מסלול אחד בנדלן, שכאילו מהעולם שלנו, של הנדלן, מסלול השכרה. אוקיי? לא יודע אם אתה מכיר, במסלול השכרה במס הכנסה, יש את המסלול של 10%.
נכון.
שם כן פשטו את זה. זאת אומרת, אסור לעשות את זה פשוט. הרי, כמו שאתה יודע, בנדלן, בנושא של השכרה, יש 3 מסלולי מיסוי עיקריים. מסלול אחד זה מסלול הפטור, אם אתה עונה על ההגדרה של הפטור.
מה זה מסלול הפטור? בואו נדבר כבר רגע.
מסלול הפטור זה כעיקרון, אם יש לך דירה אחת, לא משנה כמה דירות, אבל זה סכום הכנסות סך הכל עד 5,500 שקלים בחודש, סך הכל. זאת אומרת, זה יכול להיות שתי דירות זולות בבאר שבע.
5,500 שקלים.
כן, משהו כזה.
5,540 ו...
משהו כזה, אוקיי? אם אתה עובר את זה, אתה כבר לא במסלול הזה, זאת אומרת, זה מסלול אחר לגמרי. יש מסלול המס המלא, שמסלול המס המלא, אגב, במסלול הפטור, אם אני אגיד עוד איזה מילה, לצורך הנימה, לצורך נעשה דוגמה פשוטה, אם התקרה היא 5,500 שקלים, ואתה מרוויח 6,000 שקלים, אתה יכול בעצם לבוא...
הסחירות היא 6,000 שקלים.
הסחירות היא 6,000 שקלים, זה אומר שאתה יכול לקחת את הפטור, עדיין להשתמש בו, אבל בעצם חרקת ב-500 שקלים, אז אתה מוריד את ה-500 שקלים מהתקרה, ואז המשמעות היא שרק 1,000 שקלים יוחבים במס. זאת אומרת, כל שקל שאתה עובר, אתה נענש בשקל, מפחיתים לך שקל מהפטור. זה מסלול כזה מתוחכם. אני אחזור על הדוגמה. לצורך העניין, אם התקרה של הפטור היא 5,500 שקלים,
כן.
ואני בעצם מסתכר 6,000 שקלים דמי שכירות בחודש. זאת אומרת שחרקתי ב-500 שקלים.
נכון.
ואני עדיין רוצה להשתמש במסלול הפטור, אומר לי, אין בעיה. כל שקל שחרקת, נפחית לך שקל מהפטור. לצורך העניין, חרקתי ב-500 שקלים, נפחית לך את הפטור ב-5,000 שקלים, ב-500 שקלים. המשמעות שהפטור שלי יהיה 5,000, ואז יהיה חייב במס 1,000 שקלים. הבנת? לצורך העניין, בדוגמה הזאת, אם הרווחתי 11,000 שקלים,
כלומר, אתה בא ואומר, לי אם יש לי שני נכסים נניח, ונכס אחד הזכרתי אותו ב-3,000 שקלים, ואני אומר, וואלה, לא שווה לי להזכיר את הנכס השני ב-3,000 שקלים, כי אז אני אשלם 10% כאילו. נכון, אני אמור לשלם, ברגע שעברתי את התקרה, אני משלם מהשקל הראשון?
לא, לכן אמרתי, תלוי באיזה
מסלול. רק מהתקרה.
תלוי באיזה מסלול. כמו שאמרתי, במסלול הפטור, על כל שקל שחרקת, אפשר עדיין להשתמש במסלול הזה, מפחיתים לך שקל מהתקרה. זה מסלול שלא הרבה אנשים מכירים אותו. מתי זה טוב המסלול הזה? כשאתה חורג קצת, ואין לך הרבה הכנסות. אוקיי? צוחן, אני מרווח, אם אני מרוויח 6,000 שקלים, חרקתי רק ב-500.
שמה, נפלה לי התוכנית הזאת משמיים לפני שכירות של נכס נוסף שלי.
כבר הצדקת את זה שבאת.
כבר כן, תודה רבה,
סיימנו.
נשים מוזיקה. אוקיי, ואז יש לנו את המסלול השלישי.
המסלול השלישי זה מסלול של 10%. במסלול הזה, כעיקרון, אתה לא יכול לבקש הוצאות, זה הרעיון במסלול הזה. 10% זה למחזור, זה יש לך, לא משנה כמה דירות יש לך, זה 10%. יש פסיקה שאומרת שאם זה כבר מעל 5 דירות, כבר יתחילו לבדוק האם זה בעצם עסק. אוקיי, שזה פסיקה התקנית של מס הכנסה, יש לך 2, 3, 4 דירות, אין בעיה, 30,000 שקלים, הכל בסדר. תשלם 10%, וזה מסלול ירוק. אגב, לאנשים אלו שיש להם את הריבוי דירות ושלמים 10%, הם לא צריכים לפתוח תיק מיוחד במס הכנסה, זה תיק מקוצר. משלמים את המס וזהו, לא מדווחים על שאר הכנסות. אז זה דווקא מסתדר.
אם עושים סוג של...
מסלול ירוק כזה, אתה יודע, משלמים שובר עד סוף ינואר, משלמים וזהו.
כמו השובר של מע"מ שאנחנו...
נכון, בדיוק, אוקיי.
שאני יודע שהוא נראה איכשהו.
בדיוק. מהרגע שזה מעל 5 דירות כבר, אתה יודע, עולה שאלה אם זה עסק או לא, מעל 10 דירות זה עסק. זה כעיקרון העמדה של רשות המיסים.
כן, כי מעל 10 דירות אתה כבר מקבל...
כאילו עוסק במקרקעין.
אין בן אדם שיש לו 10 דירות והוא לא עוסק שום דבר.
כן, נכון.
אלא אם כן, הוא מעסיק מישהו, אבל אז הוא עסק.
נכון, עסק, ואז המיסוי יותר גבוה.
עכשיו, למעשה כאן יש לנו... עכשיו, מה אתה אומר כל ה... תכמונים האלה של בוא נשלם חלק מהכסף במזומן. דרך אגב, מה שאתה נותן לי, הפתרון הזה, זה נותן את הפתרון של בעל דירה שאומר, אני שמעתי על הדברים האלה, שלם 5,500, ועוד 500 שקלים שלם לי במזומן. אני חושב שזה יכול להוריד בסוף כל השחור הזה, הכסף השחור, או כסף מפחיד, בעלי עסקים, ואני חושב גם בעלי דירות שעושים את זה, שלא מדווחים את זה. ואז הפטור הזה שאתה מציין כאן, אני חושב זה היה שווה לשמוע את התוכנית הזאת.
כן, אבל אתה צריך להבין שבמקרה הזה, הדוגמה שאתה ציינת, זה עברה פלילית.
לא, אני אומר, אם אני, סליחה, לא אני, אם יש בן אדם שמזכיר נכס ב-6,000 שקל, אבל בחוזה שכירות רשם 5,000, ודורש מהסוחר שלו 500 שקלים במזומן, פר חודש, עכשיו הוא יכול מחר הסוחר שלו להתהפך עליו.
נכון.
אני לא הייתי יושן בלילה, בשביל כולה, בשביל לחסוך כמה שקלים, ואז אתה אומר, בוא תציר את זה כ-6,000 שקלים. כנראה שאתה תשלם איזשהו 60%. אתה, אם נעשה את החישוב, לא יודע, 60 שקלים בערך מס. זה, זה
10%. 600.
לא, לא, אבל אתה אומר, אם אני עושה את הפטור ה...
לא, אמרתי, שאם אתה עושה את הפטור הזה שמפחיתים את זה, אז יש לך 1,000 שקלים מס. על 1,000 שקלים, השאלה איזה... אתה לא תשלם 10%, אתה תשלם לפי מדרגות המס שלך, אישיות. אוקיי, ואז השאלה כמה אתה מרוויח. אם לך הכנסות בכלל, אז אתה תשלם מס נמוך, אבל אם אתה מרוויח הרבה, תשלם מס גבוה יותר.
כלומר, אני מכניס את, אם אני כעצמי...
אתה מכניס את זה לסך ההכנסות שלך, לא רק עצמי, גם כשכיר. מסתכלים כמה סך ההכנסות שלך ומוסיפים...
לא, עם הפטור, אם אני משתמש עדיין בפטור, מה שאמרת?
אתה משתמש בפטור, אז בדוגמה שלנו יש 1,000 שקלים שהם חייבים במס, נכון?
נכון.
מה השיעור המס עליהם? זה לא 10%, זה שיעור המס הרגיל שחל עליך על כל ההכנסות שלך.
הבנתי.
50%. תלוי בשאר ההכנסות שלך.
הבנתי. אז צריכים כל דבר לדון, אבל עדיין כל הסיפור הזה עם, עם הכסף השחור בהשכר קראת דירה, אני אומר לא יודע, צריכים...
כן. צריך מאוד להיזהר מזה.
כי מחר גם יכול להתהפך עליך הסוחר שהחלטת לעלות עליו ב-500 שקלים את השכר דירה פתאום.
אני יכול להגיד לך, לתת לך איזה טיפ, אתה יודע מה אני יודע שאנשים עושים, אוקיי? זה גם כן, אתה יודע, בעלי... אנשים שיש להם דירה ומזכירים אותה, והם כאילו סביב התקרה הזאת, אוקיי? נגיד, הדירה שווה 6, כמו שאתה אומר, ובעצם לא רוצים להיכנס למעגל שזה, יש הרבה, אני יודע, שמעתי סיפורים, לא כמובן, לא שחור ולא כלום, עושים את זה עד הסכום של הפטור, אבל מגלמים, אגב, זה גם לא חוקי, תכף אני אסביר גם למה, אומרים, אבל תקשיב, עד 5,500, זה מה שאתה משלם לי, כל התיקונים עזוב אותי, אוקיי? אל תבוא לגבי תיקונים. כאילו, אתה יודע, באים בדלת האחורית, במקום לקבל 6,000, ואז לעשות אותו תיקונים ב-500 שקלים, אומרים לו, כל התיקונים עליך, עליך הסוחר. אוקיי?
או שמאמיסים דמי ניהול כלשהן.
אוקיי, אתה מבין? עכשיו, הבעיה בדבר הזה שלפי חוק, חוק הסחירות והשאלה, אתה לא יכול להמיס כל, לגלגל כל הוצאה לסוחר. אוקיי? זה חשוב שידעו את זה. יש הוצאות שכן, ויש הוצאות שלא. אתה יודע, אם זה הוצאות שקשורות למבנה עצמו, בבלייז, לפי חוק.
ואם נניח אני מכניס את הנושא של הארנונה, או ועד הבית...
ארנונה ממלא משלם סוחר.
לא, נניח, אני אומר, אני אשלם את הארנונה. למה? כי סיבות יותר נוחות. של הסוחר, או שאין לו אפשרות, או ועד הבית.
אוקיי.
אם אני לוקח את זה על עצמי, אני יכול איפשהו להתכזז על זה?
ודאי. רק במסלול המלא, אבל. לא במסלול של 10%.
וואלה. טוב, אני חוזר בי. בלבלת אותי.
אוקיי.
אז בוא נדבר רגע שנייה ככה, בשביל הסדר הטוב. יש לנו שני מיסים עיקריים בעולם הנדלן.
אגב, היה מס שלישי פעם, מס מחירה, לא יודע אם אתה זוכר.
היה, כן, 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 כן. אז יש לנו
במקום... היה גם מס רכוש, אולי שרוצים להחזיר אותו, אבל בואו נעזוב את זה עכשיו. אוקיי.
יום קודם, מוכרים את כל נכסים, קונים מזוודות.
קונים מזוודות, בדיוק.
קונטיינר וזה. אז יש לנו שני מיסים עיקרי, מס רכישה, שזה כל מי שרוכש דירה.
כן.
זה עובד לפי מדרגות מס, הם התעדכנו עכשיו, נכון? היה שם
עדכון? הם התעדכן לפי המדדים, בגדול. אגב, חלק מעכשיו מהגזרות שרוצים לעשות, רוצים להקפיא את כל המדדים. לא יודע, מהרבה הציבור, אתה יודע, מהצופים יודעים את זה, והמאזינים, מדרגות המס בדרך כלל מתעדכנות לפי המדדים. כמו שאתה יודע, בשנים האחרונות המדד הוא יחסית גבוה.
נכון.
3.5-4%, זה משמעותי. אז אם אנחנו עכשיו מקפיאים, בהתאם לגזרות שעכשיו מתוכננות, מקפיאים את מדרגות המס, המשמעות היא שתוכל לשלם מס יותר גבוה, כי המדרגה לא התעדכנה. אם לצורך העניין המדרגה, נגיד, היה פטור ממס רכישה לדירה יחידה, סתם, זה מספרים עגולים, 1,900,000. מדם היה קונה דירה ב-1,900,000, למה שלם מס רכישה? עכשיו, בגבות המדד, נגיד, זה היה צריך לעלות ל-1,950,000. עכשיו, זה לא התעדכן, אז עדיין נשאר ל-1,900,000, אז הוא אומר, על הסכום הזה, הוא ישלם כבר מס.
כלומר, על הדלטה. אז זה שלושה, של מישהו 3.5%.
3.5%, 5 ו-8 ו-10.
ו-10, עוד פעם, זה כבר ברמה. כלומר, מי שקונה דירה גם, כבר היום, אפרופו, דירות ב-3,000,000 שקלים. שאלים כאן את 30,000 שקל מס.
לפחות, נכון.
יש כאן את ה...
זה לא מה שהיה פעם. פעם באמת היום משלמים סכומים נמוכים. היום כל דירה ממוצעת, למשפחה, 2.5 צפונה. משלם מס.
כן, אין מס. ואז יש לנו את הדירה הנוספת, ששם אנחנו כבר משלמים מס של 8% על 5,000,000 שקלים.
מהשקל הראשון.
מהשקל הראשון.
נכון.
שזה כבר אירוע.
אירוע. ואגב, לא יודע אם הרבה יודעים, יש הרבה פעמים, אולי אם יוצא הזמן ויהיה לנו מספיק זמן לדבר על זה, כשחברה קונה דירה, חברה יכולה לקנות דירה להשקעה.
נכון.
אוקיי, היא משלמת מהשקל הראשון, גם איזה דירה יחידה. זאת אומרת, כל הרעיון של דירה יחידה או לא דירה יחידה, זה רק ליחידים, בשר ודם, לא רלוונטי לחברות. אם אתה עכשיו יש לך חברה, חברת השקעות, חברת ייעוץ, יש לך כסף פנוי, אתה רוצה להשקיע, והחלטת שאתה קונה דירת מגורים. פתח. אתה תשלם מס רכישה מהשקל הראשון, 8%.
זה מאוד אבסורד, כי מצד אחד אנחנו משלמים גם מס על השקל הראשון, גם מס שכירות, גם שאני אמכור את הדירה הזאת, מכיוון שזה כבר דירה נוספת, יש לי גם מס שבח, נכון? מס שבח, משלמים זה הרווח על הדירה.
כמה קנית? מצמידים למדד, עלויות שהיו לך, אם עשית שיפוצים וכל הדברים, אני לא למדת המחירה. וזה גם, אגב, ופה גם זה תלוי אם הדירה הושכרה בפטור ממס או לא פטור ממס, כי יש גם פחת. יש את המקיף של הפחת שבעצם מפחית את העלות. אוקיי?
זה מסובך, זה נהיה לי. עוד ועוד מסובך זה.
מה, הצורות של השירים? ברגע שאתה מעל דירה אחת, אתה כבר במגרש אחר לגמרי.
כן, לא, אבל אתה יודע, עכשיו אני אשאל שאלה, מי זכאי לפטור דרך אגב?
טוב, מה? לדירת, מי שיש לו דירה אחת?
לא, מי זכאי לפטור בכלל ממיסים? יש דבר כזה?
במס רכישה אתה מדבר?
כן.
לא, יש לך הקלות, אוקיי? אין פטור מלא, יש לך הקלות לנכים, לצורך העניין, נכים נגיד משלמים 0.5%, פעמיים בשנה, נגיד, לצורך העניין יש לך ילד נטול יכולת, אתה יכול פעמיים בחיים לנצל את הפטור הזה.
על שם הילד?
על שם הילד.
למרות שהדירה רשומה על שמי?
כן, כי אתה יודע, כי זה קטין, תלוי בנסיבות. אם הוא קטין, אתה מראה שבעצם אתה עושה, קונה דירה לטובת הילד או כל מיני דברים כאלה, לפי יש לפעמים מצבים שהוא בן אדם שהוא חסוי, ואז אני בעצם האפוטרופוס הטבעי שלו, אז אני יכול.
זה כן.
אוקיי? נכי מלחמה, אנשים שהם נפגעים והכל גם זכאים, עולים חדשים, אבל זה אין פטור מלא, זאת אומרת, זה הנחות. משלמים 0.5%, זוכר עניין, אין פטור מלא. זה לא כמו במס הכנסה, שאם אתה נכה מעל 90%, אתה קבל פטור מלא, פטור מלא ממיסים עד 600 ומשהו אלף שקלים. המון. אוקיי? במס רכישה זה לא קיים.
כלומר, עדיין זה צריך לעבור את הדיווח לרשויות המס, כמו כל עסקה, ומקסימום לקבל טופס 0 או טופס של 500 שקלים.
בדיוק.
מה שכזה, את האמת, עכשיו נזכר, היה לי זוג שרכש דירה, ששני הילדים שלו, על הספקטרום, שני הילדים הקטנים.
אוקיי.
ומאוד התעקשנו, אני והעורך הדין, לא, שלא ימכרו את הדירה הקיימת שלהם בכפר סבא, כי יש להם את היכולות לרכוש דירה אחרת, ואני חושב שהיא כן, דרך בתי המשפט, היא כן קיבלה עבורם פטור.
אתה צריך להוכיח, אני לא מכיר את המקרה, אבל שבעצם זה טובת הילד, זה בעצם משפרי דיור. צורך העניין, דוגמה הכי פשוטה, זה כאילו גר נכה, ואני עובר עכשיו לדירה עם מעלית. הדירה הקודמת, הנוכחית, היא בלי מעלית, צורך העניין, אתה מבין? דוגמאות כאלה. צריך לבוא ולהוכיח לבית משפט, אם ילד קטין או לא קטין, שזה טובת הילד.
עכשיו, מה קורה לצורך העניין אם יש לי דירה? נניח, יש לי דירה להשקעה. רכשתי את הבית שלי, ורכשתי דירה להשקעה. זולה יחסית.
יש לך דירה אחת ורכשת עכשיו עוד דירה?
כן.
שתי דירות.
כן, יש לי שתי דירות.
אוקיי.
עכשיו, אני החלטתי שאני רוצה לעשות שיפור דיור לדירה שלי. לא.
זאת אומרת, הדירה השנייה בעצם נועדה לשפר את הדירה הראשונה?
לא.
אז?
לא, אני מחזיק, יש לי דירת מגורים אחת, נניח סתם דוגמה, שווה עכשיו 3 מיליון שקלים.
אוקיי,
יש לי דירה, רכשתי דירה נוספת, שילמתי עליה 8% מס רכישה, ששווה 1 מיליון שקלים. אני בא לי שכירות.
מצוין.
עכשיו אני רוצה לשפר את הדירה, את השיפור דיור שלי.
של הדירה של 3 מיליון.
של 3 מיליון, רוצה למכור אותה.
יש לך שתי דירות כרגע.
כן, רוצה למכור אותה. נניח, קניתי אותה ב-2 מיליון, עכשיו שווה 3 מיליון, אני רוצה למכור אותה, ולקנות דירה של 5 מיליון שקלים. הדירה של 1 מיליון שקלים עדיין נשארת. אני אכלתי אותה מבחינת המס, נכון?
אתה חייב במס. יש לך שתי דירות.
אני חייב במס שבח מצד אחד, על הדירה...
כן, אבל פה אני רוצה ככה, בוא נסבך קצת את העניינים.
כן, זה הכי
מה לסבך. צריך לסבך את העניינים, כי הדברים קצת יותר מורכבים. השאלה, מתי רכשת את הדירות? היה תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין, שנכנס בתוקף ב-2014.
אוקיי.
שזה תיקון מאוד מאוד גדול, הוא בעצם מה שינה? עד 2014, לא יודע אם הרבה יודעים, יכול להיות לך 10 דירות. יכולת כל 4 שנים למכור דירה בפטור ממס. לא היה חשיבות לזה. ב-2014 זה השתנה לגמרי. אמרו, once יש לך יותר מדירה אחת, אתה משלם מס שבח, נקודה. עכשיו, מה עשו כדי לא לעשות מיסוי רטרואקטיבית? אמרו, אנחנו נעשה חישוב ליניארי. איך עושים בעצם את החישוב הליניארי? אומרים, עד 2014 לא יהיה חייב, ומ-2014 כן יהיה חייב.
איך יודעים כמה עלתה, כמה
שווה הדירה? לא יודעים, לא צריך לבדוק את החישוב ב-2014. מה שעושים, עושים את החלק היחסי. לצורך העניין, אני מחזקתי בדירה 10 שנים מיום הרכישה ועד המכירה, ועברו 5 שנים, סתם לצורך הדוגמה, עד 2014 ו5 שנים אחרי 2014, אז חצי מהרווח יהיה פטור, חצי מהרווח יהיה חייב. זה הרעיון. אז בדוגמה שלך, אם אני עכשיו חוזר, אם
נניח ככה... קניתי את הדירה ב-2004,
אוקיי?
10 שנים, אנחנו ב-2024, בדיוק 2014, נניח עכשיו מכרתי אותה.
20 שנה.
20 שנה.
אז חצי מהרווח יהיה חייב, חצי מהרווח פטור.
כלומר, אני אהיה חייב על 0.5 מיליון, אם מחר קניתי נניח ב-2 מיליון שקל, מכרתי ב-3 מיליון, אז אני חייב מס שבח על...
0.5 מיליון.
0.5 מיליון.
אם אנחנו מתעלמים מדדים והוצאות וכדי, כן.
כן, מס שבח מחושב זה רבע מהרווח, נכון?
נכון.
כלומר, אני צריך לשלם 175,000 שקל.
נכון. גם פה אני יכול לסבך את זה, אבל לא רוצה פה זה, כי אפשר גם לעשות פריסת מס שבח, אבל בואו נעזוב את זה. פריסת מס שבח זה כאשר אני בעצם לוקח את הרווח ופורס אותו אחורה. מתי זה טוב? כאשר יש לי הכנסות נמוכות, היו לי שנים קודמות, אוקיי?
בטוח.
בסדר, זה הנקודה.
אוקיי. אתה קודם כותב בטח במסדר וטבלאות וצירים, נכון? זה לא...
אתה מבין עכשיו למה זה מורכב?
זה מאוד מורכב.
מאוד מורכב. אבל כן, בדוגמה שלך, חצי מהרווח יהיה חייב במס, וחצי מהרווח לא יהיה חייב.
ואני לא יכול לבוא ולעשות, וגם הדירה שאני אקנה, אני אשלם עליה מס רכישה.
כן, לא, אבל אתה צריך, כן. וואנס, יש לך את הדירה של המיליון שקלים? כן, גמרנו, יש לך דירה אחת.
זאת אומרת, הדירה הזאת של המיליון שקלים היא איפשהו משתולת שמכבידה עליי מאוד.
נכון. אגב, הרבה פעמים, מה שאתה נותנת על הדוגמה הזאת, זו דוגמה מצוינת, כי מה הרבה אנשים פעמים? הרבה פעמים אנשים שיש להם יותר מדירה אחת, סוף מעשה מחשבה תחילה, באים ומתייעצים. מה למכור קודם? מה כדאי לי? כי יודע, לפעמים לצורך העניין, כמו שאתה אומר, הדירה הזאת של המיליון, היא די תוקעת אותי. היא משקולת, אני גם משלם מס רכישה גבוה, יכול להיות שהיא לא כדאית לי. אז לפעמים, אתה יודע, עושים חישוב, אומרים אולי איזה דירה שווה למכור קודם. יכול להיות שהדירה של המיליון היא בכלל לא כדאית בכלל, כי היא רק יורדת במחיר. יכול להיות ששווה לי למכור אותה. אגב, עוד משהו חשוב להבין, הרבה אנשים שבאים ומסתכלים, לפעמים אין לך שבח בכלל. לא יודע אם הרבה יודעים את זה. זה נדיר, אבל זה קיים. צריך להם, קניתי דירה, ויכול להיות שהמחיר ירד. קניתי בפיק מאוד גבוה, ויכול להיות שבינתיים המחירים ירדו, אז אין לי שבח בכלל. אז אני לא מוזדז שום תור, אז אני יכול פשוט למכור ו...
מה, שבח? אבל אם מכרתי את זה במחיר יותר גבוה מהרכישה.
אז יש לך שבח, אבל יש לפעמים מצב שאתה מוכר פחות.
אה, בפחות זה ברור.
אוקיי, אנשים לא יודעים, כי לא ישר לבזבז פטורים. קודם כל לבדוק אם יש בכלל רווח, שאלה בסיסית. יש לפעמים מצבים שאין רווח. למה? כי היה לי המון עלויות של שיפוץ, והיה לי תיווך גבוה, אתה יודע, כל מיני דברים, צריך לבדוק.
אנשים צריכים לזכור, אנשים היום כבר יותר ויותר מכירים את זה, אני שנכנסתי לתחום המשכנתות לפני 13 שנה, אנשים היו, מה? אפשר להעמיס את עלויות השיפוץ?
בדיוק.
פנימה? נכון. לא יודעתי. ואז עוד פעם, אתה יודע מה, אני חוזר לעולם, כבר שאל אותי לקוח פעם, רגע, אבל אם אני אשלם לשיפוצניק בשחור, אני צריך להוסיף עכשיו 17% מע"מ. האם זה כדאי לי? כי 17 זה עוד 20% כמעט, בוא נעגל את זה. כן. האם אני יכול להתכזז? אבל מצד שני, אני מכזז 100% מהרווח. נכון, אני מכניס את כל ה... עשיתי שיפוץ ב-100,000 שקלים.
והנחה והכל חייב ומס. בדוגמה שלך, עם החצי, אז רק חצי מוכר.
בסדר, בוא נניח והנחה. אוקיי. כן, בוא נלך סטנדרטי. אדם קנה דירה, כן. יש לו נכס נוסף, צריך לשלם מס שבח.
נכון.
אבל הוא, יש לו 100,000 שקל שיפוץ בנכס. אני יכול להכניס כאן מלא דברים פנימה. אז אני מוריד מהמס שבח, מהחישוב, נניח, אני צריך לשלם 50,000,000 שקל מס, אני מוריד 100,000 שקל.
על 400 רק.
על 400, כלומר, זה כמו...
זה משמעותי, אבל אנשים לא חושבים רחוק. אנשים חושבים כאן ועכשיו. כשמגיע השיפוץ ומשאיר להם את ההנחה של 20%, הם לא חושבים מה יקרה אם אני פה את הנכס בעתיד. לא הרבה עושים את זה. אתה מבין? אתה צודק, אבל לא הרבה עושים את זה.
ומי שלא שמע...
אדם, רק עוד משהו חשוב בנקודה הזאת, הנקודה שאתה אומר, זה מאוד מאוד חשובה. יש הרבה מצבים שיש לנו בית מאוד מאוד ישן, שברור שהוא שופץ 20 שנה אחרי, ואין קבלות. אנשים לא שברו קבלות, אתה יודע. עדיין אפשר לבוא לדרוש את ההוצאה. איך? באים אליי, ואני אומר להם לקחת שמי שיבוא בעצם יעריך מתי השיפוץ בוצע, והערכות השיפוץ לפי הזמנים שלה, אז יש הרי, אתה מכיר מחירון דקל, שהוא רץ כבר המון המון שנים. אוקיי? אז אותו שמי יודע להגיד בעצם, השיפוץ שעשה עברה הבית לצורך העניין בשנת 2001 לצורך העניין, כמה בעצם עלויות השיפוץ, לפי מה שאני רואה. ואז הוא עושה דוח ו... בית משפט יכול להכיר בזה, בדוח הזה. למרות שאין לי את הקבלות.
במקרה הזה אנחנו צריכים ללכת, לגשת לבית המשפט בשביל האשר?
רוב הפעמים כן, אלא אם כן המפקח מסכים לזרום. אם לא, אתה יודע, לפעמים משתמשים בבית משפט.
כלומר, אתה הולך למפקח, מראה לו את זה?
אם הוא לא מסכים, אז עושים השגה, ואם לא משגים. ברשות המיסים יש שני שלבים. שלב א' ושלב ב'. אם בשלב ב' אני לא מצליח להגיע להסכמה, אז בעצם אני צריך לערער לבית המשפט. מיסוי מקרקעין זה ועדת ערר, זה כמו בית משפט בחוזה. ועל השלבים.
הבנתי. איזה הוצאות אני יכול להעמיס על, על מחירת דירה?
תיווך, עורך דין, שיפוץ שעשיתי כמובן, דמי פינוי, אם היה לי איזה מישהו שפלש והייתי צריך לשלם דמי פינוי שיפנו אותו בכוח. כמובן, הוצאות שוטפות לא, זה ברור. מס רכישה ששילמתי.
מס רכישה אני יכול להעמיס את זה?
ודאי, מס רכישה זה הוצאה. מס רכישה ששילמתי היא 8%, אתה לא תשלם על אחר כך מס, אתה תפחית אותו במחירה. היטל השבחה, גם אפשר להפחית. לא יודעים הרבה יודעים, היטל השבחה, היטל השבחה זה יותר נפוץ בבתים, לא בדירות.
נכון.
אבל גם היטל השבחה, שאני חושב, יש לך היטל השבחה מאוד מאוד גבוה, אתה יכול להפחית אותו.
יועץ משכנתאות, אפשר להפחית?
יועץ משכנתאות, אני אגיד לך מה, זה יותר בהוצאה השוטפת, אוקיי? הריבית של המשכנתה כן, אוקיי? הריבית של המשכנתה, גם את היועץ המשכנות, את ההוצאה אחת פעמית שהוא שילמו בהתחלה, אפשר לזקוף את זה.
רגע, הריבית של המשכנתה, אני יכול לקחת עכשיו, אם נניח מכרתי דירה שאני 5 שנים שאני כבר משכנתה, אני יכול לקחת את ריביות המשכנתה, דוח סילוקין של הבנק.
הריבית הריאלית, לא מדדים.
כן, כן,
הריבית הריאלית, לא מדדים.
כן, כן, הריבית של המשכנתה.
אתה יכול להפחית אותה. ובלבד ששילמת מס על השכירות.
אלא אם כן יש לי פטור.
אם יש לך פטור, אז גם הדירה פטורה.
לא, אם יש לי פטור מהסחירות.
אם יש לך את הפטור, לא ייתנו לך את זה. אחר כך, זה יהיה לך בעיה בהוצאות אלו, כי הפטור כבר מגלים את ההוצאות. זה רק במסלול של חייו. אוקיי?
כלומר, אם אני נניח מזכיר את הדירה ב-3,000 שקלים, מתחת לפטור, אני לא יכול להכניס את ה...
הרעיון הוא שבדיוק, הרעיון הוא בעצם אומר לך, אנחנו נותנים לך פטור, כי כאילו בעצם אנחנו כאילו זוקפים במורש את כל ההוצאות שלך.
הבנתי, הבנתי, הבנתי. הוצאות מן הסתם, מכשירי חשמל קבועים.
שאי אפשר לקבע, שמקובעים לדירה.
מזגן.
מזגנים בדרך כלל כן, למרות שכאילו אפשר להוציא מזגנים, אבל אף אחד לא פרק מזגנים. אתה יודע, יש לך איזה מערכות מיוחדות של עידוי או של עברור, שאתה יודע, אף אחד לא ינתק את זה, אז כן. מערכות כאלו כן.
אוקיי. שמע, זה נשמע מאוד מעניין. כלומר, שמע, בסוף אני אומר לאנשים שהם רוכשים דירה. דרך אגב, אני אספר, מכל סיפרתי לך התערבות שלי בתור יועץ משכנתות על דברים שלא קשורים, וגם שיחה עם לקוחה שיש לה שני נכסים והולך לקנות נכס. אני אומר לה, את לא חותמת על חוזה הרכישה לפני שאת מוכרת לפחות נכס אחד מהשניים שיש לך.
אוקיי.
כי אחרת זה מס שבח על 6.5 מיליון שקל. סליחה, מס רכישה. 6.5 מיליון שקלים, אני חושב שזה מעבר ל-8% לדעתי, נכון?
כן.
זה המון כסף, וגם ככה יתשלם איזשהו 250 אלף שקל מס, אבל אחרי זה איזשהו קרוב ל-600 לדעתי. אז זה גם כן, צריכים לדעת ולתכנן את זה נכון, כי גם אם הוא מתחייב למכור, אין אפשרות להתחייב בעל, מי שיש לו שני נכסים ורוצה למכור את שניהם בשביל לעשות שיפור דיור, הוא לא יכול לקנות ולהתחייב למכור את שני הנכסים.
לא, אפשר אחד על אחד. צריך פשוט לדעת איך למכור את הסדר. עדיף למכור את הזולות יותר, או את הדירות שאין בהן רווח גדול.
כן, לא, מחר אחת הדירות, ביום למחרת שיחתום על החוזה רכישה, ואז הוא עושה שיפור דיור.
אין בהם זה.
כן, ממש לבדוק את זה בתאריכים. נכון. זה אחרת מס הכנסה.
הסדר פה מאוד קובע, דרך אגב. הסדר מאוד קובע. אפשר אנחנו נדבר יותר אולי, כשייתן הזמן, על גבי השליש ועל לא שליש, קוראים כמה הסדר חשוב בסדר הפעולות של האנשים שעושים.
כן, כן, כן. בוא נדבר שנייה, נניח יש לי נכסים ואני רוצה להעביר אותם לבני משפחה בשביל להיפטר, זה אפשר לעשות.
כי קורון זה רק לקרוב, אתה יודע, שאלה מה זה בני משפחה, אוקיי? לקרוב אני יכול להעביר את זה, אני בדרך כלל מה שקורה כשאני מעביר נכס לקרוב, יש עוד פעם מס שבח ומס רכישה. מס שבח כעיקרון פטור ממס, לפי סעיף 62 לחוק מיסוי מקרקעין, אבל אני צריך להעביר לקרוב. מה זה קרוב?
דרגה ראשונה.
הורי, צאצא, כל מיני דברים כאלה, אוקיי? מס רכישה, הכלל הוא אין פטור, זה שליש. שליש ממס הרכישה שהיה צריך לשלם, זה אותו אחד שקיבל את המתנה. אנחנו מדברים פה על מתנה, כן? אני, על למה מתנות.
אני כן צריך לגשת לשמי, שיעשה הערכת שווי?
כעיקרון, כן. אתה לא חייב שמי. אתה יכול לעשות את הערכה שלך, כי אתה לפי המחירים באזור. אם זה דירה יקרה, ככל שהדירה יקרה יותר, וככל שהבית יותר רציני, אז עדיף להצטייד, כי אחר כך רשות המיסים יכולה לתקוף כל שווי שקבע.
איך פתאום החלטת שהדירה שווה מיליון שקלים, שכל השכונה מוכרת ב-4 מיליון שקלים?
אז מה תגיד לי, זה הנחה לילד? אתה מבין, כאילו, זה השווי הזה. אז אני אומר, לכן כדאי לעשות את זה כן, אוקיי? בעולם הזה, כי השליש מס רכישה, הוא נגזר מהשווי, אוקיי? הפטור והשבח זה...
ואם נניח אבא אומר, אני... לא, זה 100% כסף. ועסקה בתוך משפחה זה קצת משהו שונה, אני עשיתי איזשהו בלגן אצלי בראש, לרגע, זה מורכב, עסקה בתוך, כלומר, רכישה בתוך משפחה, שמעורבת משכנתה.
כן, ומעבר לדברים האישיים, כן, שזה עושה את זה עוד יותר מורכב, ארוחות שישי אחר כך וכאלה, למה הוא קיבל והוא לא, אתה יודע.
אני בדרך כלל פחות אוהב לעשות, שאני עושה שיחות עם לקוחות, הרבה פעמים אני מעדיף לעשות אותם ביום ראשון ולא ביום חמישי.
שלא ידברו זה בשבת, מרוחת שישי.
בדיוק, אז הם מגיעים, ואני אומר גם על הרבה חבר'ה, אנשי מחירות שאני עובד איתם בכל מיני פרויקטים, עזבו אתכם ביום חמישי, אל תעבדו. כי הם הולכים ביום שישי, ותמיד יש מישהו שהפרויקט הזה, יש קו מתח, יש רעש, יש מסוקים.
תמיד נמצא משהו להגיד.
בדיוק, זה ביום שישי, אז... סטטיסטי, תראה, 50% מהעסקאות נופלות ביום ראשון.
כן.
זה תמיד כך.
גדול.
ירושות, איך זה עובד דרך אגב?
כעיקרון בירושות לפי החוק כיום במדינת ישראל, גם זה דרך אגב רוצים לדבר על זה, זה לא אירוע מס. זאת אומרת, ירושה היא לא אירוע מס, לא ברמת מס שבח ולא ברמת מס רכישה, אוקיי? יתרה מכך, לא רק שלא אירוע מס, כאשר אני בעצם מקבל דירה בירושה, כשאני ארצה למכור את הדירה הזאת שקיבלתי אותה בירושה, אני אפילו יכול ליהנות מהפטור של אותו מוריש, של הנפטר.
אני נכנס לנעלי...
נכנס לנעליו, אוקיי? אז אם אנחנו ככה רוצים ככה לפתוח חלום ולדבר קצת על הנושא של הירושה, לצורך העניין ירשתי דירה, ואחרי שנתיים, שלוש אני רוצה למכור אותה, אני בעצם נכנס לנעלי המוריש, אוקיי, זה שנפטר, ואז בודקים אם המוריש ביום הפטירה שלו, אם הייתה לו דירה אחת או שתיים.
אוקיי.
אוקיי? אם זה דירה יחידה, הם לא פריירים.
רגע, אם המוריש ביום הפטירה שלו היו לו שלוש דירות, והוא הוריש דירה אחת לי, אחת לאחותי ואחת לאחותי הנוספת, נניח.
אף דירה לא תהיה פטורה ממס. כי ביום המוריש, ביום הפטירה, המוריש היה לו יותר מדירה אחת.
מה שאומר...
אני יכול לנצל אולי פטור אישי שלי. אני כיורש, כן, זה משהו אחר. אבל אני לא יכול לנצל את הפטורים של המוריש, כי היה לו את שלוש דירות.
מה שזה אומר, חבר'ה, אם יש לכם סבתא, אבל על ארץ דווי, תעבירו את הנכסים, אבל אז אין פטור. לפחות תעבירו שני נכסים בשביל...
למי להעביר? במתנה?
כן.
לא, מה הרווחתי מזה? אני שלם מס רכישה.
נכון.
אתה מבין? שלם שליש מס רכישה. שוב, צרות של עשירים. כן. אוקיי, יש לך סבתא פה שלוש דירות, ירשה, אז בסדר, אתה יודע. קודם כל, זה לא אירוע מס שאתה לא מוכר, אתה יודע, לא חייבים למכור גם. רק בית המכירה יש את האירוע מס.
ומה זה אומר לגבי, נניח אני ירשתי בת הזוג שלי?
אתה ירשת את מה?
נניח אני ירשתי נכס מסבתא שלי, ואני נשוי באושר.
זה ככה פותח לנו ככה, זה חלון קטן לנושא של דיני משפחה. אוקיי? כי עקרון ירושה זה לא נכנס לתוך העיזבון המשותף. לתוך הרכוש המשותף, אוקיי? זה החוק. אוקיי? אממה, כל תלוי אם עשית הסכם המון, לא עשית הסכם המון. והאם היה לך כוונת שיתוף? מה הכוונה? לצורך העניין אתה עכשיו נשוי וירשת דירה. אם אתה מצליח לבודד את הדירה הזאת, ואומר לי אשתך שתחיה, הדירה הזאת אני שם אותה בצד, והדמי השכירו אותי בחשבון נפרד, אתה רואה בעצם הפרדה רכושית...
אני מנהל אותה.
אני מנהל אותה בנפרד. בעצם יש פה הפרדה רכושית מלאה, אז הדירה הזאת לעולם תישאר שלך בלבד, מבחינת המשפחה, אוקיי?
אוקיי.
ואם אתה רוצה ממש להגן עליך, אז קובע לעשות הסכם המון. בסדר?
עדיף לעשות זה, את ההסכם המון, יותר עדיף לעשות זה לפני...
אם אתה יודע שאתה אמור לקבל.
אם אתה יודע שאתה אמור לקבל נכסים, עדיף לעשות זה לפני החתונה. נכון. זה נכון. עולם, נכס, עולם הסכמי הממון זה עולם מטורף, ומי שיודע לעשות אותו נכון, זוג שנכנס למערכת יחסים שמתחתן, ואניח הגבר ירש דירה, או נכנס, הם נחשבים כדירה נוספת, נכון?
לא,
אם הוא בא לרכוש דירה.
אם באים לרכוש עוד דירה? אז כן. שוב, זה... לקח זוג שמתחתן, והגבר הביא דירה לפני הנישואים. לא משנה, ירש אותה או שהיא שלו. לא משנה, עכשיו תוכל דוגמה. עכשיו, אז בני הזוג רוצים לקנות משהו משותף.
נכון.
אוקיי? עכשיו, אם הם באים ומוכיחים לרשויות המס, שהדירה, הדירה הראשונה, הגבר היא רק של הגבר, אז אי אפשר לקבל מס רכישה על חצי מהדירה, כאילו דירה יחידה, כאילו זה האישה, והגבר שלם 8%. הבנת? פשוט מפצלים את זה. זאת אומרת, יש לנו עכשיו דירה אחת ששייכת לגבר בלבד, מוכיחים שיש פה הפרדה רכושית מלאה, עכשיו הדירה המשותפת שהם קונים, הם קונים אותה ביחד. אז למה שהאישה תיפגע מזה? אין לה דירה נוספת, זו הדירה הראשונה שלה. אז על חצי מהדירה היא תהיה זכאית למס רכישה נמוך, אוקיי?
אלא אם כן, הזוג לא חשב מספיק, ונכנס לעסקה, פתחו חשבון בנק משותף, והכסף מהשכר גרו ביחד בדירה של הסבתא.
זה מותר לגור, השאלה מה הם עשו עם הכסף, אין בעיה לגור. אוקיי? אפשר לגור ביחד בדירה, אבל שיהיה הפרדה רכושית מלאה. אחר כך השויות המס בודקת את זה.
לא, נניח הם פתחו חשבון משותף ביחד, שניהם גרים...
לא, אין בעיה לפתוח חשבון בנק משותף. השאלה, אם דמי השכירות נכנסו לחשבון המשותף, אין בעיה.
לא, הם גרים בדירה.
אין בעיה. אפשר לגור ביחד בדירה.
אפשר לגור, אז אין לנו. אבל אם דמי השכירות נניח נכנסו ביחד...
אין פה הפרדה.
אין הפרדה, ואז אכלנו אותה. כלומר, חבר'ה...
צריך... סוף מעשה, מחשבה, תחילה, תמיד
כן,
זה...
בסוף, כל פעם אומר, חבר'ה, לרכוש דירה זה עסק.
נכון, לגמרי.
זה עסק, וכמו שאנחנו עושים תוכנית עסקית, ועושים מלאים, וסחירות של נכס, והוצאות והכנסות, וכמה עולה לנו, בוא נסגור, אתה יודע, פעם אני, באחת מחברות התעופה, לא חושב שאני דווקא ישראלית אפילו, הורידו זית אחד במנה. עכשיו, לך אתה מסתכל, אתה אומר, זה שטויות. אבל פתאום יושב, מי שהכין את, יודע, את המנות, אמרו לו, במקום 8 זיתים, תשים 7 זיתים. הוא מסתכל, מה, 7? תחשוב כמה מגשי מזון
מוכרים, כזה, כן.
מוכרים כאלה. אז בדיוק, זה על כל פיפס קטן אנחנו...
לגמרי.
זוכר שעבדתי לפני הגיוס, בואו תזדרז, בואו נסגור את החנות, כי עבדתי בקיוס בבית ספר אמריקאי, בכפר שמריהו בזמנה הודריה. ניסה לצמצם את כל העסק בשביל לסגור חצי שעה ב2.5 ולא ב3, כי אז הוא משלם לי רק על החצי שעה ולא על שעה מלאה. כלומר, אז בדיוק גם פה, החל מההוצאות שלנו, דרך כל אחד שמזכיר דירה, אחד הדברים הכי חשובים לו זה הביטחונות. מה הביטחונות שהוא מקבל מהדייר? אז על אחת כמה וכמה, תעשה את זה נכון, כי עכשיו, אנחנו דיברנו על זוגות שנכנסים לעסקאות ביחד. עכשיו, יש את הדבר הפופולרי ביותר, אני חושב, בשנתיים האחרונות, שליש, שליש ושליש. שלושה חבר'ה, דרך אגב, אני כן מכיר עסקאות של אנשים שעשו נניח 90% ו-10%, נניח הילד רוכש דירה ואין לו הכנסות, ואז מכניסים את אחד ההורים, אז כן אנחנו משלמים 10%, נניח אם ההורה שיש לו כבר נכס, הוא נכנס בתוך 10% מהעסקה או 5%, הוא משלם 5% על החלק היחסי, נכון?
לא, בוא נעשה רגע באמת את ההבחנה, אם להורה, אתה מדבר על ההורה שעוזר עכשיו הילד לקנות דירה, והוא נרשם בטאבו?
כן, 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 כן.
כמה הוא נרשם? כ-10%?
כן.
הוא תשלם מס מלא, 8% על 10% האלה?
כן, כן, בסדר.
אבל אני מצמצם את זה, אני מגדר את זה, כי זה רק 10%.
בדיוק, זה לא... הרבה פעמים שאנשים מגיעים אליי, הרי היום, צערי הרב, חבר'ה צעירים, קשה להם לקנות דירות ב-4 מיליון שקלים.
נכון.
כי הם צריכים משכנתא, נניח, של 2 מיליון שקלים. בשביל משכנתא 2 מיליון שקלים, אתה צריך הכנסות כמעט 30,000 שקל.
נכון.
26, 27. עכשיו, לא לכל אחד יש את הדבר הזה. ואז אתה צריך להוסיף לווה נוסף, זה נקרא. לווה נוסף או ערב.
נכון.
עכשיו, הבנקים, ההכנסה של הערב מתייחס ל-50%. כלומר, נניח, הזוג מרוויח 15, הלווה הנוסף צריך להרוויח 20,000 בשביל שהבנק יכניס 10,000. אז הרבה פעמים אני אומר להם, זה רק שצעירים, אם זה זוג אני לא אומר להם את זה. אז אני אומר להם, אז ההורה שיכנס ב-10% או 5%, אז הבנק מתייחס להכנסה שלו כ-100%, כבר נהיה יותר מדי אחוזים, כלומר, אז יש לי קל יותר לתת משכנתא. והמחיר של זה, זה כן, אין מה...
שיצ'ופצ'יק בטאבו.
כן, לא, אז המחיר של זה זה 16,000 שקל נניח, בואו דירה של 2 מיליון שקלים, אז 16,000 שקל מס, זה לא כזה נורא, ודרך אגב, להורה זה גם יותר טוב, כי הוא אוחז בנכס.
מבטיח את ההלוואה שלו, שהוא נתן בעצם.
בדיוק, זה מה שאני אומר להם, הוא גם אוחז בנכס, ולא רק בתור הערת עזרה, אלא חלק מהבעלים של הנכס, שזה יכול להרגיע את שאר הבני משפחה.
נכון.
כן, עכשיו עשיתי לא מזמן, יש שלושה אחים, וההורים נכנסו, ממש שליש, שליש ושליש. אבל בואו נדבר שנייה על השליש שליש ושליש של כל החברים שרוכשים ביחד דירות.
כן, הרעיון הוא בנושא של השליש, זוכר שאמרתי מקודם, הנושא מאוד חשוב הסדר של הפעולות, אוקיי? כי עקרון שליש, הרי כל הרעיון של מס רכישה זה אם זה דירה יחידה או לא דירה יחידה.
נכון.
בעצם הכלל הוא בא ואומר שאם יש לי מחזיק שליש בדירת מגורים, עד שליש, אוקיי, כולל שליש, זה לא יחשב כדירה, אוקיי? אבל מתי זה לא יחשב כדירה, לצורך העניין? אם לצורך העניין אני עכשיו קונה שליש באיזה דירה, בכתובת X, ואחרי זה אני קונה עוד שליש בכתובת Y, אין בעיה. זה לא נחשב שיש לי דירה. אוקיי? זה בדיוק הרעיון. אגב, לא יודע אם הרבה יודעים, אם אני קונה באותו בניין, זה לא תופס. אוקיי. פשוט המסים החליטה, שאם אני קונה באותו בניין שליש בדירה מספר 7 ושליש בדירה 15, לא תופס. אני לא יכול להגיד זה לא דירה וזה לא דירה. תשלם מס מלא על הדירה, על השליש הנוסף. אוקיי?
על הנוסף.
על הנוסף.
כלומר, אם קניתי נניח דירה זולה של 3 חדרים, 2 מיליון שקלים, שליש,
לשמינה, כן.
וקניתי דירה של 3 מיליון שקלים, 4 מיליון שקלים, שליש מי, אז אני אשלם את המס הנוסף.
אם זה באותו בניין, אתה נובע?
כן, כן, באותו בניין, על הדירה היקרה יותר, כלומר, סליחה, על הדירה השנייה.
נכון. תמיד זה ככה זה עובד הסדר הזה, אוקיי? אז לכן, בדוגמה שלך, אם אני מחזיק בדירה, זה בדיוק הנקודה, אם אני בעלים של דירת מגורים, ועכשיו אני רוצה להצטרף לעוד איזה השקעה, לעוד איזה מזם עם חברים, אני אשלם מס מלא. במצב הפוך אני לא אשלם. מה הכוונה? לצורך הנקי, אם יש לי את הדירה הרגילה, הדירה היחידה שלי, ואחר כך אני קונה עוד שליש, אני צריך לשלם 8% על השליש האלה. אוקיי? אבל אם יש לי שליש היום בדירה מסוימת, ומחר אני קונה דירה שלמה, אני אשלם על הדירה שלמה, כאילו זו דירה יחידה.
אוקיי.
זה חשוב מאוד.
ואם אני אומר, וואלה, אני עכשיו יש לי קבוצת חברים, כמובן, דרך אגב, תמיד עם הנושא הזה של השלישים, צריכים לבחור את השותפים שלך.
זה תמיד.
זה...
מסוים זה פרמטר אחד, אתה יודע, יש עוד פרמטר האמון והלויאליות וכן.
אני חושב, דרך אגב, תמיד אני אומר לאנשים, זה לא, זוגות, אומרים לי שני אחים או אח ואחות, כן, אנחנו מסתדרים וסגרנו את הזה שאני מקבל מאימא איזה. אז אומר, שמו, אתם צריכים לעשות הסכמים מסודרים. אמרתי השבוע ללקוחה כזאת. הסכם מסודר עם האבא שהולך להחוות לך כסף, ולהכניס את זה אפילו ביחד עם האחות שלך. ולו, אתם אולי מסתדרים, אבל מחר יש בן או בת זוג. ואז הם מרימים גבה לפעמים.
נכון.
לא רק אתה הראשוני, אלא...
נכון.
ואנחנו מכירים את זה בסכסוכים הכי גדולים של המשפחות, זה על נדלן ועל כספים בסוף.
לגמרי.
עכשיו, אם אני מצאתי את החברים, יש לי את החבורה.
אוקיי.
שאני קונה את השליש, שליש ושליש בדירה אחת, אני אומר, בוא נקנה עכשיו עוד שליש, שליש ושליש.
אין בעיה. עדיין לנו עכשיו דירה יחידה. עדיין זה נקרב כאילו, אתה יודע, כאילו, אין
בעיה. אז יש לי שני עסקאות, אני בא...
כל אחת מהם אתה משלם מס רכישה נמוך.
מס רכישה לפי ה...
דירה יחידה, כאילו.
כן, לפי דירה יחידה.
נכון.
כמה פעמים אני יכול להתגלגל ככה?
מלך בלה.
כלומר, אני יכול עכשיו להחזיק...
10 דירות, שליש בכל בניין. שליש בכל כתובת, כיכור.
רחוב שלם, כל בניין, יש לי דירה אחת.
שליש.
שליש, שליש דירה אחת.
נכון. אגב, אם זה ירושה, זה חצי. לא יודע, הרבה יודעים את זה, יש הרבה מצבים שאני מקבל בירושה חצי מדירה. שני אחים ירשו דירה, כל אחד חצי. אז החצי לא מלכלך אם אני קונה מחר דירה. אז במקרה של ירושה זה
אוקיי,
חצי.
הבנתי, הבנתי. אוקיי, זה גם טוב לדעת.
זה חשוב לדעת, כי לצורך העניין אתה רוצה, יש איזה מישהו שירש חצי דירה, ולימים הוא רוצה לקנות דירה, דירת המגורים שלו. אז, לא יראו, אז הדירה שהוא יקנה, אתה לא יראו כאילו בעלים של... החצי לא יקלקל לו, הוא יוכל ליהנות מדרגות מס על דירה יחידה, על הדירה הנוספת שהוא קנה.
אוקיי, מעניין.
כן.
איזה טריקים יש, כלומר, זה נשמע מאוד ורוד, כל הנושא של השלישים, וכולם רצים על זה. מה כן יכול לסנדל אותנו בסיפור הזה? יש שום סנדולים?
קודם כל, כלומר, אני חושב שהדבר החשוב ביותר זה, אתה יודע, ברגע שיש לך שותפים לנכס, אתה יודע איך אתה נכנס, אתה יודע אם אתה מתחתן, אתה לא יודע אם אתה מתגרש.
נכון.
ולעשות פירוק שיתוף ומקרקעין זה דבר מאוד מאוד מורכב. לא הכל זה מיסים, אתה יודע, מיסים זה דבר חשוב, זה מראה את התוצאה, אבל צריך תמיד להסתכל על התמונה הכוללת ברמה המשפטית. כי מחר, לצורך העניין, אותם חבר'ה שהם היו לבלי דבלי בהתחלה, ואז בסוף יש איזה סכסוך. כך דוגמה פשוטה שאחד אומר, אני חייב למכור את הנכס. והם לא רוצים, והם לא יכולים לקנות את החלק הזה. אז הוא אומר, אוקיי, אני אמכור את זה עכשיו לזה מישהו שהם לא רוצים. מה עושים עכשיו?
הוא יכול למכור רק את השליש?
כן. אתה מבין כאילו? מה עושים אז? ולא רוצים. אתה מבין? אז זה יוצר הרבה בעיות. אז לכן צריך להבין שהריבוי הזה, שזה נשמע אולי נחמד וסקסי, ולהגיד, אני, יש לי 4 דירות, אף אחד הוא לא יספר בשיחת שרק שליש, איזה דירה בערד. אתה מבין? עם כל הכבוד, אבל הוא יגיד, אני מחזיק ב10 דירות, אוקיי? אז אני אומר, אז בראש ובראשונה צריך לחשוב מה קורה כשרוצים בעצם להיפרד בסוף מהשותפים האלו. זה לפעמים יכול להיות מאוד מורכב.
אתה צריך להתחיל מהפרידה, אתה אומר. לא מהחיבור.
נכון, בדיוק. דבר נוסף שצריך להבין, זה בעולם אולי שאתה מבין בזה יותר ממני, כל נושא של הדירות בהנחה. איך השליש הזה בעצם מקלקל או לא מקלקל? אם אני מחזיק כמה שלישים, אם זה מקלקל, האם יראו בי, האם כל החוקים האלו של ההטבות, של דירה בהנחה, כל הדברים האלו, האם השליש מקלקל או לא מקלקל? האם הוא הולך אחרי חוק מיסוי מקרקעין? לא מכיר את כל ההוראות. זה יכול להיות שזה מקלקל לך. דבר נוסף שצריך לחשוב עליו, זה לימים אני מתחתן, בזוג, אני צריך את הכסף, אם לא דירה אחרת. עוד פעם אנחנו חוזרים לאותו נקודה, אתה מבין? איך אני מפריד את זה? הסכם המון, יש פה הרבה דברים מורכבים.
גם יש מה קורה עם אחד הבעלי השליש חס ושלום הלך לעולמו מסיבה כזאת או אחרת.
ואז אשתו.
פתאום יש יורשים בכלל.
ואני חושב שזה אשתו שאתם לא אוהבים אותה. שני החברה האחרים. והיא לא אוהבת אתכם. מה עושים עכשיו? לכן אני אומר, זה נושאים, אתה יודע, זה לא קל לעשות פירוק שיתוף במקרקעין.
אני עשיתי לא מזמן 3 אחים שרכשו ביחד דירה.
אוקיי.
שזה היה סבבה, כי הם לא נשואים והם 3 אחים. אני מאמין.
שליש כל אחד?
שליש כל אחד. והיה לי זוג שרכש ביחד עם חבר.
או, זה מתכון לאסון. זוג ביחד עם חבר.
זוג, נשוי, עם חבר.
החבר הוא שלך, של הבעל?
אני לא יודע איך מיכל הבנקאית, היא אמרה, כן, 3 בדירה 1.
3 בדירה 1, ממש.
כן.
הם יקבלו לגור בדירה הזאת, אגב?
אני...
כי זה כבר הולך לעולמות אחרים, אתה יודע.
לא, החבר... יש לו נכס קיים, וזה כאילו השליש נוסף.
זה לא עזר, אוקיי.
אז זה לא עזר, לא, זה עזר מבחינה.
פשוט פחות.
זה עזר כי הם לא יכלו לרכוש נכס. כאילו, אז הם כאילו משלמים לו שכר דירה. הם עשו סוג של חוזה כזה שהם משלמים לו כאילו על החלק שלו שכר דירה.
אוקיי.
אני, אתה יודע, זה מסוג הדברים שאני שם לי טסק, בוא נראה מה קורה עם זה בעוד 3 שנים.
מחר הוא רוצה את הכסף, הוא יגיד, אני צריך את הכסף, את השליש הזה, מה הם יעשו? הם יצטרכו לקנות אותו, ואם הם לא יסכימו למחיר, אתה יודע, ומחר יריבו.
בסיטואציה כזאת, אם הם עכשיו קונים את השליש שלו, הם מחויבים במס רכישה?
כי כעוד אם אני קונה משלים ל-100% באותה דירה, אז אין עם זה בעיה, רואים זה עדיין כדירה יחידה. לא יראו את זה כדירה שנייה.
לא דירה נוספת.
נכון.
אבל אם אני קניתי שליש, שליש ושליש, ויש לי כבר הרבה שלישים, זה עדיין, אתה מדבר איתי שזה הופך לדירה יחידה.
נכון. אוקיי? חשוב להבחין, כי ברגע שאני קונה את ה-100% באותה דירה, זה הרבה פעמים קורה דרך אגב, מתי לצורך העניין שיש לי פה חצי וחצי, ואז מישהו אחד רוצה לקנות את החצי השני. עדיין יש שורת ביצוע מפורש, יש מס מיסוי מקרקעין, שקובעת שרואים, אם זה אותה דירה, משלימים ל-100%, זה אותה דירה. לא יראו את זה כדירה נוספת. אוקיי? זה חשוב מאוד להבין את זה. אבל זה דבר ראשון, ודבר נוסף שלא הרבה יודעים את זה, אני חושב שאמרתי את זה בהתחלה, הנושא של השלישים הוא נושא נפלא, לא באותו בניין. אוקיי?
חשוב מאוד.
תקנו באותו בניין, אתם בבעיה.
נניח
למה?
זה...
ככה החליטו רשות המסים.
נניח וזה החליטו. פרויקט, שבאותו פרויקט יש 4 בניינים. זה עדיין נחשב או...
בניין, מדבר על הבניין, לא משנה.
על הבניין, כניסה A.
כן.
לא, זה, אתה יודע, כי הרבה, יש לנו גם הרבה מקומות של פרויקטים למיניהם. וואו, כל העולם הזה מורכב, מורכב. איזה דברים הזויים אתה נתקלת ב...
דברים הזויים שנקלתי...
אני לא יודע אם שמת לב, אבל יש לנו עוד איזשהו 5 דקות של שיחה.
או, איך הזמן טס.
ולא שמתי שיר, שמת לב.
ולא שמת שיר, זה מראה שזה מאוד מעניין, ולא הספקתי לדבר עוד הרבה נושאים, אז...
אז בוא, תן לנו ככה.
אני אגיד לך, נושא שהרבה חשוב באמת לתת עליו את הדגש, הנושא של הסכם חלוקת עיזבון. אוקיי? זה נושא מאוד מאוד מורכב, ולמה הכוונה? כך מקרה שיש לנו בעצם מוריש, שמוריש מספר דירות.
אוקיי.
אוקיי? מוריש מספר דירות, מוריש כספים, מניות. יש בעצם, אתה יודע, פול מאוד מאוד יפה. הנושא של המיסוי הוא נושא מאוד מאוד קריטי. ויש 3 אחים לצורך העניין. איך מחלקים את זה? איך מחלקים את זה במינימום מס? אוקיי? האם בעצם, כי הכלל הוא במבחינת מיסוי מקרקעין, שאם אני עושה חלוקה, לפני שבעצם חילקתי את העיזבון, אני עושה חלוקה בתוך העיזבון, אין אירוע מס. מה הכוונה? אם אני עושה לצורך העניין, אני אתן לך דוגמה. נגיד יש לי לצורך העניין יורשים, 3 יורשים, שבעצם יורשים 3 דירות, ויש כסף ויש מניות.
אוקיי.
אבל הדירות הן לא שוות אותו דבר. מה לעשות? אחד דירה יותר, אחד ברמת גן, ואחד דירה בערד וזה. אז זה לא פייר, זה שצריך לעשות את זה בעצם איזון משאבים, זה נקרא. אוקיי? אז מה שעושים בעצם, צריך לעשות הסכם מפורש שבעצם קובע את כל השוואים, וזה שקיבל את הדירה היקרה יותר, או שרוצה את הדירה היקרה יותר, הוא יקבל פחות בכסף או במניות. לעשות חלוקה בתוך העיזבון, ואז עד ידי כך אני בעצם יוצר מצב שלא יהיה אירוע מס. אם אני מביא כסף מבחוץ, יש מצבים שאני צריך להביא כסף מחוץ. מה הכוונה? אני צריך להביא כסף מהבית כדי לקנות את החלק הנוסף שלי בדירה. אז זה כן אירוע מס. אז הנושא של הסכם חלוקת עיזבון זה נושא מאוד מאוד מורכב, שצריך להבין אותו. כמובן, ככל שיש יותר מה... העיזבון יותר גדול, אז זה יותר... צריך לתת את זה לדעת.
ואנשים עושים את זה? כי עושים. אני מפחד לדבר עם ההורים שלי על איפוי כוח מתמשך. ופתאום לבוא לדבר עליהם, בואו נדבר רגע על המסל שיש להם כל היחידת דיור.
אני לא רוצה לעשות תכללה וזה, אבל אנשים שהם יש להם מרובי נכסים, הם בדרך כלל אנשים יותר מתוחכמים. הם יודעים את זה. זה אנשים בדרך כלל שמתייצים עורכי דין, מתייצים עורכי חשבון, הם מבינים את זה. בן אדם שיש לו כמה נכסים, והוא יודע שמה לעשות, הוא לא יכול לחיות לנצח, אז הם חושבים על הדברים האלה. זה לא, אתה יודע, זה משפחה גיראקית, אני יכול להגיד את זה, כן, יחצי עיראקי. משפחה עיראקית שיש להם 10 אחים שהם יורשים דירת עמידר, אוקיי? זאת אומרת, זה הכי פחות מקובל לדבר עליהם, תרבות אחרת והכל, אבל משפחות שיש בהם הרבה נכסים, ומספר נכסים יודעים כן לדבר על הדבר הזה, וזה כן לגיטימי. בדרך כלל גם ההורים יותר מתוחכמים, שכן יודעים לקחת את זה לכל מיני כיוונים.
זה... שמה, זה טיפ נוסף, תן לנו ככה...
טיפ נוסף זה, אני חושב שברגע שמוכרים דירה, ויש לי כמה דירות, חשוב מאוד לעשות את ה... כמו שאתה אמרת, יש לנו 2 דירות, ואני רוצה לקנות את הדירה השלישית, לא ישר למהר למכור. זאת אומרת, לחשוב קודם כל מה הדירה הנכונה יותר למכור, מבחינת תאריכים, מבחינת עלויות. הרבה אנשים לא יודעים את זה, מוכרים מהבא ליד. צריך לעשות חשיבה ובדיקה ספציפית, אוקיי? יש הרבה פעמים שאנשים בעצם לא יודעים שדירה מסוימת, אני כמעט יכול להגיע כמעט לתשלום מס מאוד מינימלי. למה? כי את הדירה הזאת ירשתי אותה, אז נכון שלא נכון לנצל את הפטור של המוריש, אבל הדירה הזאת שירשתי אותה היא משנות ה-70. רוב הרווח יהיה פטור ממס. אז לא, אולי אתה צריך לנצל את זה, למהר, למכור אותה כדירה ראשונה, ואת הדירה השנייה, אז כבר לא יהיה לי דירה נוספת. אתה מבין? אז הרבה פעמים הסדר מאוד מאוד משפיע, צריך לבוא ולהתייעץ ולהבין.
כלומר, אם אני לוקח את כל השעה שאנחנו קשקשים על מיסוי, אתה יודע, פעם אמרו לי, מה, אתה מתעסק במשכנתאות, זה מאוד משעמם, ואני אומר, זה לא משעמם, זה כל כך מעניין.
זה עולם עבור, מה זה?
זה עולם, כי בסוף אנחנו נכנסים לרבדים מאוד מאוד מעניינים.
וגם אישיים.
כן, כן. אתם לומדים להכיר בתוך כל בן אדם שאתה יושב, ופתאום אתה שומע את הירושה שהוא קיבל, ואיך הוא קיבל, ואיך הסבתא שלו בנתה את, לא יודע, את תל מונד, את גוש תל מונד.
משהו כזה, כן.
כן, אז זה דברים מדהימים. אבל איך שלא נסתכל על זה, כל ההליכים האלה מחויבים, אני לא מדבר על דירה יחידה. אני הולך לקנות דירה אצל קבלן, סבבה. כן, נכון, אם אנחנו מתכננים קדימה ורואים את עצמנו, והיום אנחנו מזהים, אני מאמין שאתה מכיר את זה, את כל הקבוצות פייסבוק, וואטסאפ, של התכנונים ושל הפיננסים וכו', יש הרבה הרבה יותר מודעות, ואנשים כבר חושבים איך הם מקדמים דירה אחת ועוד דירה.
נכון.
אז זה... קנית דירה למגורים ראשונה, סבבה, אין לך תוכניות, זה סבבה, אבל ברגע שאתה חושב להתפתח בעולם של ה...
להתייעץ.
להתייעץ, ורצו להתייעץ עם אחד כמוך.
ודאי. שמביא... אנשים בתחום, אנשים כמוך שיכולים לגלל כל קטע פיננסי, זה חשוב מאוד, הקטע המיסוי והקטע הנדלני. כי אתה יודע, כשתוכל התחומים האלו זה התחומים החשובים.
כי העולם המיסוי הוא משתנה כל הזמן.
נכון. מה שנכון היום זה לא נכון מחר.
הוא משתנה כל הזמן, ואני חושב ש... עורך דין ירון אלי, אני, זה השם שלך, זה צריכים לחפש בפייסבוק או בגוגל ולהגיע אליך לפגישת ייעוץ או לליווי ייעוץ ולהבין איך אפשר לתכנן, אני לא רוצה לתחמן, לתכנן נכון את כל המיסוי ברכישת נדלן ומחירת נדלן.
חשוב, באמת בהקשר הזה, אני יודע, בעולם של עורכי דין של הנדלן ואנשים שזה חשוב מאוד להבין את זה, והרבה אנשים, אני נתקל בזה כי אני שומע את זה, אנשים קונים דירה ב-3 מיליון או 4 מיליון, ואחר כך מתקבצנים על העורך דין, אומרים לא, לא שלנו חצי אחוז, 0.3, 0.
למה אני אשלם על שמיים?
עורך דין טוב יכול לחסוך המון המון כסף, גם בתחום הנדלני, מבחינת המאבקים, מבחינת לגלות כל מיני פאקים, ג'קטים, להוציא עוד דברים מהקבלן, וכמובן עורך דין, אם צריך ייעוץ מס, זה גם כן מאוד, זה לא חוסכים.
בעלי מקצוע, קחו בעלי מקצוע.
חוסכים ומוכחים.
עורך דין, שמיים, יועץ משכנתאות, אנשים ששלמו להם בשביל שידאגו לכם.
נכון.
שמחתי מאוד מאוד לארח אותך כאן אצלנו באולפן פרלמנט הנדלן ברדיו סול. אנחנו מיד אחר, אנחנו שבוע הבא אחרי מגשימי החלומות עם גידי לוויתן, אחרינו סקיני מינוס עם ענבר רעם. 391 יום בתוך המלחמה הארורה הזאת ו101 חטופים, מקווה שהמספר הזה ישתנה בהקדם. תודה רבה לכולם, תודה רבה ירון.
תודה.
סוף שבוע נעים, בריאות ואושר.
עכשיו בשידור חי, פרלמנט הנדלן, בהגשת עופר לוין.
דבר מקסים הוא רצה